עכשיו הוא אומר פה עוד חידוש. עוד לא הסברנו את זה מספיק. אז הוא אומר לפיכך אם היו מברכים על התורה תחילה לומר ברוך נותן התורה נותן תורה לישראל והיה אהבה אל השם יתברך במה שנתן תורה לישראל, כי זה עניין הברכה על התורה שהוא יתברך מבורך על זה ואוהב השם יתברך בשביל הטוב שנתן לו התורה, ואז היה זה סיבה גם כן שתהיה התורה מתקיימת בישראל, שהיה השם יתברך נותן בליבם לשמור ולעשות ולקיים, אף אם היו עוברים לפעמים מצווה אחת, היו חוזרים מיד לשמור ולעשות ולקיים, וזה היה מן השם יתברך אשר הוא סיבה לתורה, הוא גם היה סיבה, הוא גם כן סיבה שלא תתבטל. אז הפירוש הוא, זה אנחנו רואים, שכשאנחנו מברכים את ברכת התורה, את ברכת אשר בחר בנו בצורה רחבה יותר, שזה ברכת האהבה רבה, כשאנחנו, כן, ברכת האהבה רבה שאנחנו אומרים כל בוקר, אנחנו רואים שכתוב בברכת האהבה רבה את העניין הזה, אהבה רבה אהבתנו, חמדה גדולה ותרחמת עלינו, ואז אנחנו אומרים, במה הקדוש ברוך הוא אהב אותנו? בזה שהוא נתן לנו את התורה, ואז אנחנו אומרים, ותן בליבנו בינה, להבין, להשכיל, לשמוע, ללמוד וללמד, לשמוע ולעשות ולקיים. אז לפי איך שהמהר"ל מסביר כאן, התוכן של הברכה הזאת שאנחנו אומרים בבוקר, היא בעצם תמונה כאן, תמונה במאמר חז"ל הזה, שחז"ל חידשו את הדבר הזה, שהאדם שיברך את ברכות התורה, ויודע על זה שקדוש ברוך הוא אוהב אותנו ובגלל שהוא אוהב אותנו נתן לנו את התורה, זה יגרום לדבר הזה שגם הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו שאנחנו נשמור ושאנחנו נקיים את התורה גם בידינו. אז זה ממש התוכן של ברכת האהבה רבה שאנחנו רואים כל בוקר. אבל צריכים באמת יותר להבין מה הכוונה של המהר"ל, האם זה איזה משהו, אז מה שהמהר"ל אומר באופן פשוט, קודם כל צריכים להאמין שזה לא איזה סתם איזה משהו מיסטי, שסגולה כזה, הסגולה לזה שאתה תקיים מצוות, הסגולה הטובה לזה שאתה תוכל, שהתורה תתקיים בידך, אני אומר לך סגולה, תגיד ברכות התורה, תאהב את הקדוש ברוך הוא הזה שנתנו את התורה, ואז הקדוש ברוך הוא כפיצוי לדבר הזה, כשכר לדבר הזה שאתה משבח אותו ומודה לו על זה שאתה אוהב אותו, אז כתמורה לזה הקדוש ברוך הוא ידאג לזה שהתורה תתקיים בידך. כן, כללית צריכים להבין גם את חז"ל אומרים את הדבר הזה שהיצרו של האדם מתגבר עליו כל יום, ואילולא הקדוש ברוך הוא עוזרו אינו יכול לו. כלומר אנחנו רואים את הדבר הזה שכדי להתמודד עם הפיתוי של הרע, כדי להתמודד עם עם יצר הרע, אתה צריך את הסייעתא דשמיא כדי להתמודד עם יצר הרע. גם שם צריכים להעמיד את הדבר הזה. אז מה, אז כאילו, מה זה אומר? זה אומר שצריך, אז זה עובד בצורה כזאת של, אנחנו לא יכולים להתמודד מול הרע, והסייעתא דשמיא היא הדבר היחיד שיכול להציל אותנו מיצר הרע, לקיים אצלנו את התורה. והנקודה השנייה, אומרים לך פה עוד סגולה. איך, מתי הקדוש ברוך הוא יעזור לך? מתי הקדוש ברוך הוא יעזור לנו באמת להתגבר על יצר הרע? אם אנחנו נברך ברכות התורה ונודה לו על התורה שהוא נתן לנו. צריכים להבין את זה יותר לעומק, כן? זה מה שכתוב. אבל למה? איך זה קשור? איך התוכן של הדברים? שזה לא יישאר איזשהו דבר מיסטי כזה. אז הדבר הראשון שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים, מתוך אהבת השם הזה שהוא נתן לנו את התורה. זה מה שכתוב כאן בינתיים במערד. עכשיו אנחנו נצטרך להבין את זה יותר. כן. אז הדבר הראשון על מה שאנחנו אומרים, אנחנו אומרים כשאדם, אדם יכול ללמוד תורה, אז לימוד התורה, החלק הראשון של לימוד התורה, או הצד הפשוט של לימוד התורה, אם האדם לומד תורה בלי שהוא מברך ברכות התורה, אז הוא לומד את האור האלוקי שהקדוש ברוך הוא שם בתורה, והאור האלוקי הוא בצורה של חוכמה. אז יש לו לצידו את החוכמה האלוקית, שהיא אולי גם תבלין לעץ הרע, מסתום, זה ודאי מה שחזל אומרים, שהתורה אור, ויש בתורה את ה, את ה, את הכוח, את האור האלוקי, שהוא בצורה של חוכמת התורה, שזה עומד מול מול הדמיונות, נאמר, של הרע, מול החושך של הרע, וזה לעומת זה מתגוששים, אבל נשאר התגוששות. נשאר ההתגוששות הזאת מה? התגוששות, מאבק. כן, שיש מאבק בין חוכמת התורה לבין חוכמת היצר. כן. יש בסופו של דבר כל הזמן רגעים שאתה תזכר באור של התורה, אבל הרי האדם לא כל הזמן לומד תורה, אין לו 24 שעות שהוא לומד תורה. יש רגעים שהאדם לא לומד תורה, כמו שאנחנו אמרנו, יש גם זמנים שגם כשהאדם לומד תורה, הוא לא כל כולה באור של התורה, זה לא... אתה חי בעולם הזה, סליחה, ובעולם הזה שאתה חי, אתה נפגש עם עוד דברים. אז כל הזמן יהיה לך התגוששות כזאת, ולפעמים זה יותר חזק, לפעמים זה יותר חזק. בוודאי שככל שאתה תלמד יותר תורה, אז הכוח של הרע יהיה פחות, אבל הוא יהיה כל הזמן. ואם אתה לא מברך את ברכות התורה, אין שום ביטחון לדבר הזה, שלא יהיה איזשהו מצב ש... יהיה לך רגע של מוכין דקטנות, והמוכין דקטנות הוא ייצור את הדבר הזה שאתה תיגע ברע, אתה תיגע ברע והרע יפתה אותך, ואתה תרגיש שהוא כן יש לו משהו, ויש משהו ברע וזה, ותימשך ותימשך ותימשך, ובסופו של דבר תתרחק מהאור של התורה, וזה יתגבר עליך. זה מה שהיה בימי בית ראשון. כלומר, יכול להיות המציאות הזאת. עכשיו, מה עושה הנקודה הזאת, שכשאתה מברך ברכות התורה, שמחזיר אותך לדבר הזה, שלא יקרה לך את הדבר הזה. אז ברכות התורה, אומר כאן המהר"ל, זה קשור למושג אהבת השם. זה קשור לקשר שיש בינך לבין הקדוש ברוך הוא. כשאתה בא ואתה אומר את הדבר הזה, יש לנו מצווה, כן, יש לנו מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יש לנו מצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא. והמצווה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, גם היא, אבל יש לך, יש קושי כנראה, יש קושי כל הזמן להיות גם באהבת השם. גם כל הזמן להתלהט מאהבת השם, זה כנראה דורש חיות מיוחדת שאדם כל הזמן יהיה מלא באהבת השם. גם שם יש מה שנקרא מוכין דקטנות, או לב דקטנות יותר. כן, גם שם יש איזשהו מצב שאתה, לא חם לבך באהבת השם. זה, זה, זה דבר ש, ש, שהוא, שהוא, בוודאי קיים. בוודאי קיים המצב הזה שגם את מצוות ואהבת את השם אלוקיך, בכל לבבך ובכל אבשרך ובכל מאודיך, אתה, גם שם קיים הדבר הזה שאתה לא יכול כל הזמן להיות בדבקות של הקדוש ברוך הוא. ברור שהיכולת שלך להתגייס מול הרע היא גם קשורה לדבר הזה שאתה מלא מאהבת השם. ככל שהאדם הוא מלא מהדבקות שלו בקדוש ברוך הוא, כן, אתה מלא מאהבת השם, מההשתוקקות הזאת לקדוש ברוך הוא, אז הרע יכול פחות לתפוס מקום. הייתי עכשיו אומר את זה גם בצורה יותר עמוקה, שבעצם הרע, יש באמת יכולת להתנגש עם הרע באופן חזיתי, ויש יכולת להתמודד מול הרע. הרע זה תנועה. כלומר, כשהאדם הולך לכיוון הרע, הוא מאבד את הצמאון לאין סוף. הוא נתפס לדברים המקומיים, הוא נתפס לדברים הרגיעים, והוא משנה תנועה, כן? התנועה של אהבת השם היא תנועה של צמאון לכל חי. היא תנועה לזה שאתה מאמין שמכל דבר ודבר, כל דבר ודבר יכול להוביל אותך אל אור אין סוף, וזה המשמעות של אהבת השם. אהבת השם זה התנועה שאתה כל הזמן יש לך צמאון לכל חי. זה התנועה של מי שאוהב את השם. מי שהולך לכיוון הרע, אז הכיוון תנועה שלו זה שהוא מאבד את הצמאון לאור אין סוף, והוא כן מתחיל להתאהב באהבות פחותות, באהבות דמיוניות, באהבות שהם לא האהבות האלה של האור אין סוף. אז הדבר העיקרי אומר כאן המהר"ל הוא שהתנועה שלך היא תהיה תנועה הפוכה לתנועה לכיוון הרע. כלומר, כשאנחנו באים ואומרים מהו באמת הדבר החזיתי שהוא יכול לקיים את התורה בנו, יש את התנועה לכיוון הרע, יש את התנועה לכיוון שהוא הפוך לכיוון של הרע, שזה בא לידי ביטוי באהבת השם. עכשיו, בא המהר"ל ואומר, להשאיר את אהבת השם רק בצורה הזאת ש... אז יש לך מצוות אהבת השם, מה צריך להוסיף כאן את המצווה הזאת לאהוב את השם הזה שהוא נותן לנו את התורה? אבל מה בעצם כתוב כאן במהר"ל? יש מצוות אהבת השם, אבל לא רק מצוות אהבת... אל תאהב את השם סתם בגלל הפרשה שכתוב ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, אלא תאהב את השם על זה שהוא נתן לך את התורה. זה חלק זה עוד ציווי למה לאהוב את השם, ומתי אתה אוהב את השם על זה ש... אז מתי אתה צריך לאהוב את השם בגלל שהוא נתן לך את התורה? כל פעם כשאתה לומד את התורה, אתה צריך לאהוב את השם מכוח זה שהוא נתן לך את התורה. זה בעצם הברכה לתורה תחילה. זה אומר שזה הדבר שצריך כל הזמן לעורר בך את אהבת השם מצד זה שהוא נתן לך את התורה. אז הפירוש אני מבין שזה הוא ככה. אהבת השם היא לא בנויה רק על זה שאתה משתוקק לקדוש ברוך הוא. אהבה היא תמיד דו-סטרית. כלומר, כמו כל אהבה. כמו כל אהבה, אהבה היא יכולה להיות כשאתה משתוקק למישהו שאתה אוהב, ואהבה יכולה להיות שאתה מרגיש שהוא משתוקק אליך. כלומר, אהבה היא לא חד-צדדית. אהבה היא תמיד לשני הצדדים. כן? איך אנחנו מעוררים מתוכנו את התנועה הזאת שכל דבר ודבר אנחנו נרצה שהתנועה שלנו תהיה תנועה לכיוון של אמונה או של רצון או להשתוקקות, צמאון, שכל דבר ודבר יוביל אותנו לקרבת השם. אז הדבר הזה, אהבת השם הזאת, יש לה שני צדדים. אומר המהר"ל, יש את הצד שאתה צריך לאהוב את השם, ויש את הצד שאתה צריך לבנות גם על הדבר הזה שקדוש ברוך הוא אוהב אותך. כמו אהבת איש ואישה, כן? אז אנחנו אומרים שאהבת איש ואישה היא לא יכולה להיות בנויה בצורה כזאת שהאיש כל הזמן יאהב רק את אשתו. נכון, בסדר, האדם צריך כל הזמן לאהוב את אשתו, אבל לא כל הזמן הוא יכול לאהוב את אשתו. אז צריך פה שני כוחות כדי שכל הזמן יהיה אהבה בין האיש והאישה. חלק מהזמן האיש יכול להשקיע בזה שהוא אוהב את אשתו, וחלק מהזמן הוא צריך להתבונן איך אשתו אוהבת אותו. כלומר, יש פה משהו דו-סטרי. החיבור של האהבה הוא צריך להיות תמיד חיבור דו-סטרי. אז בעצם מה שכאן אומר לנו המהר"ל ככה, יש לנו מצווה לאהוב את השם, ויש לך מצווה להיות עסוק באהבת השם על ידי זה שאתה שם לב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. מתי אתה שם לב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? כל פעם שאתה ניגש לפתוח, כל פעם שאתה ניגש ללמוד, כל פעם שאתה פותח ספר, ואתה כן נזכר בדבר הזה כשם שאתה אוהב את הקדוש ברוך הוא הרבה הרבה יותר, וזה הרבה יותר נוכח, זה הרבה יותר חזק, זה שהקדוש ברוך הוא הרבה יותר אוהב אותנו ממה שאנחנו אוהבים אותו בעצם. זאת אומרת, הרי ודאי, כל מה שקדוש ברוך הוא עושה זה תמיד אור אין סוף, יחסית למה שאנחנו יכולים לעשות. אנחנו מוגבלים הרבה יותר מאשר מה שהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הרבה יותר אוהב ממה שאנחנו יכולים לאהוב. אנחנו מנסים ללכת בדרכות של הקדוש ברוך הוא, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב, גם אנחנו רוצים להיות אוהבים של הקדוש ברוך הוא. כן, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב, גם אנחנו רוצים להיות אוהבים של הקדוש ברוך הוא. אז מה שאני מבין שככה, שכשאתה שואל את עצמך, מהו הדבר שיבטיח את הדבקות בקדוש ברוך הוא? מהו הדבר שיבטיח שהתנועה שלנו היא תמיד תהיה תנועה שהיא בסוף רוצה לחזור, שיש בה את הצמאון לכל חי? אז הדבר הזה הוא אהבת השם. ואיך מתגלה אהבת השם בעולם? היא מתגלה בשני החלקים האלה. קודם כל יש את המצווה שאתה תאהב את השם, אבל לא פחות חשוב מהחלק הזה, ואולי יותר מרכזי במצוות אהבת השם, זה החלק הזה שאתה תקשיב לזה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. איפה אתה מקשיב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך? אתה מקשיב שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך, כל פעם כשאתה בא ללמוד תורה, אז אתה מקשיב לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. אני כבר אומר את החידוש שעוד מעט אנחנו נקרא. אני כבר אומר את החידוש שאנחנו עוד מעט נקרא בהמשך של המהר"ל, כן, שהמהר"ל אומר חידוש גדול, שכמו שכתוב בפסוק ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שזה אומר שאתה צריך את כל כוחות החיים שלך, כן, להגיד לעצמך שיש להם ערך, יש להם טעם אחר, יש בהם משמעות, רק אם הם קשורים לאהבת השם. כן, בכל לבבך, אתה אומר לעצמך, הלב שלי, כל הלב שלי הוא שווה, רק אם הוא באמת קשור לאהבת השם. בכל נפשך, כל הנפש שלך, כן, אני אקח את עוד לפני מה שחזל דרשו, בכל נפשך אפילו נותן נפשך, אני אקח את זה במובן שיש לאדם את החלק של הלב, יש לאדם את החלק של הנפש הטבעית, ויש לאדם את החלק של הממון. כן, ניקח כאילו את הלבבך, נפשך, מאודיך, שזה הכוונה בכל כוחות החיים שלנו. ויש פירוט מכוחות החיים הרוחניים, נאמר שזה בכל לבבך. כאילו, הנשמה, לא כתוב כאן את הדבר הזה שהיא צריכה לאהוב את השם, כי הנשמה היא כל הזמן אוהבת את השם. לא צריך להגיד פסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל נשמתך ובכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. הנשמה היא כל הזמן יש לה צמאון לכל חי. אנחנו מתחילים ממדרגת החיים ששם יכול להיות אהבות אחרות. בלב יכול להיות אהבות אחרות. בנפש בוודאי יכול להיות אהבות אחרות. ובמאודיך עוד יותר יכול להיות אהבות אחרות. כן, אז אנחנו בעצם באים ואומרים את הדבר הזה, שמצוות אהבת השם, אנחנו אומרים את הדבר הזה, שאנחנו צריכים כל הזמן לצייר לעצמנו, ולבנות את החיים שלנו בצורה כזאת, שהלב שלנו לא יהיה מלא חיים, ללא שיהיה שם גם את הנוכחות של השם שם. הנפש שלנו לא תהיה נפש שאנחנו מרגישים בחיות, ללא אהבת השם. אפילו הקסם שלנו, המועדים שלנו, כל הקניינים שלנו, כל המקרים שקורים לנו, אם זה בכל מועדיך, בכל הממון שהוא נותן לך, אם בכל מועדיך, בכל מידה ומידה שהוא נותן לך, כל המקרים שקורים לך, כל הדברים שהם אפילו לא חלק ממך, אבל הם קשורים אליך זה, הם לא יהיה להם משמעות, ואנחנו לא מחשיבים אותם, אם אנחנו לא משתמשים בהם, אם אנחנו לא מרגישים בהם איזשהו דבר של אהבת השם. מחדש המהר"ל, שגם כשאנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים לאהוב את השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. כלומר, הפסוק בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זה מתייחס גם למה שאנחנו אוהבים את הקדוש ברוך הוא, וזה מתייחס גם למה שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בצורה כזאת שהוא דואג שכל לבבנו יכול להיות קשור אליו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בצורה כזאת שכל הנפש שלנו יכולה להיות קשורה אליו. הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו בצורה כזאת שכל מה שקורה לנו זה 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 יכול להיות קשור אליו, וזה בשביל שיהיה קשור אליו. מה בעצם עושה לנו המהר"ל, הרי התורה, לא כתוב בתורה שאת כל התורה תקיים בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ושאר המצוות, על מצוות יראת השם, לא כתוב לעשות יראת השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. לא כתוב לקיים מצוות ציצית בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה לא שייך. זה ציווי מיוחד למצוות האהבה. במצוות האהבה יש את ההגדרה הזאת שתקיים את אהבת השם בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. עכשיו, בא המהר"ל, החידוש כאן של ההקדמה, שמצוות אהבת השם יש לה שני צדדים. יש את הצד של אנחנו אוהבים את השם על ידי זה שאנחנו מתעוררים לאהבת השם, ויש את מצוות אהבת השם שיש אהבת השם מתוך זה שאנחנו מתעוררים לראות איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. ובשני החלקים של האהבה הזאת, זה בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. וזה בעצם כתוב, ואהבת את השם כולך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. זאת אומרת, הפסוק הבא של ואהבת את השם כולך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, זה שמצוות אהבת השם היא באה לידי ביטוי שכשהיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. כלומר, כיצד אתה אוהבהו? אתה אוהבהו על ידי בכל לבבך ובכל נפשך. כיצד אתה אוהבהו, אומר המדרש, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך. בעצם אומר לנו כאן המהר"ל בהקדמה הזאת. כיצד אתה אוהבהו, כלומר, איך אתה מקיים את ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך? כשאתה לומד, ואתה לומד מתוך זה שאתה מבין את הדבר הזה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך בעצם הדבר הזה, שאתה לומד את תורתו, שאתה אומר את דיבור, שאתה לומד את תורתו של הקדוש ברוך הוא, זה הצורה שאתה מקיים את ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. ועצם הדבר הזה שככה אתה לומד את התורה, זה גורם לדבר הזה שיהיה קיום לתורה אצלנו. למה? זה לא סגולה. זה לא כאילו איזשהו פטנט. אלא זה הדבר שהוא ממש נגד היצר הרע. זה התנועה שהיא הכי דופקת את יצר הרע, זה התנועה של אהבת השם. או זה הנוכחות של אהבת השם. אז שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אני חוזר למה שאתה שאלת. כשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, אז שם בשעת נתינת התורה, כל מה שהיה, העולם השתתק, זה היה רק דיבור אלוקי, הדיבור האלוקי מילא את כל המציאות. אז לא היה בכלל משהו אחר, אז ודאי שאין מקום לרע. עכשיו, כדי לקיים את התורה, אז עיקר מה שצריך בשביל לקיים את התורה זה שיהיה תמיד את התנועה אל הקדוש ברוך הוא. התנועה אל הקדוש ברוך הוא זה אהבת השם. והתנועה אל הקדוש ברוך הוא, איך אתה עושה את הדבר הזה? כשיש לך יש את היכולת לפעמים שאנחנו עושים את זה, שכל יום פעמיים אנחנו אומרים, שמע ישראל השם אלוקים לו השם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, אתה מתבונן על הפסוק, השם אלוקינו, אתה מתבונן על הפסוק השם אחד, אתה מתבונן על, 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 על זה שהוא היה הווה ויהיה, אתה מתבונן על זה שהוא אלוקינו, אתה מתבונן על זה שאין עוד מלבדו, ואתה מתבונן על רעיונות של אחדות וכל זה, אתה מתמלא אהבת השם. זה כשיש לך במויכין דגדלות, מה שנקרא. כן? זה, בסדר, זה ואהבת את השם כמו לבבך הישיר, שזה נובע מתוך הפסוק ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אבל איך אתה עושה את זה באופן פנימי? זה רק פעמיים ביום אתה אומר שמה ישראל. איך אתה עושה את זה שזה יהיה מקוים לזה? זה שאתה מברך בתורה תחילה, וכל פעם כשאתה תלמד תורה, אתה תתבונן על הדבר הזה שקדוש ברוך הוא אוהב את התורה, אוהב אותך, כן? זה גם ההמשך של, של מצוות אהבת השם. עוד רגע אני אגיד עוד איזושהי נקודה שאני חושב שהיא מאוד משמעותית כאילו בדבר הזה, או אני אגיד אותה עכשיו. אחרי כן אנחנו נקרא את הכל. כן? את כל מה שאני אומר זה דברים שלא כתובים מפורש במערל, אבל אני חושב שזה זה מה שתמון פה בחידושים כאן של המערל. עוד דבר אני חושב שיש פה. עיקר הנוכחות של הרע, עיקר הנוכחות של היצר, זה בגלל שהיצר הוא עליבאבא, הוא חושב שבאמת אי אפשר לנצח אותו. והוא חושב שאין לנו, אין לנו בעצם יכולת להתבודד מול היצר. כלומר, עיקר הנוכחות של הרע, שהוא חושב שהוא נוכח. עכשיו, כשהאדם מתבונן על התורה, והוא מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה בגלל שהוא אוהב אותנו, והוא נתן לנו את התורה בצורה כזאת שהתורה תוכל להיות נוכחת בכל לבבינו, בכל נפשנו, בכל מאודנו, זה אומר שאתה מאמין שהתורה יכולה להיות תבלין ליצר הרע. כלומר, עצם האמונה בדבר הזה שאתה מאמין שהקדוש ברוך הוא נתן את עצמו, נתן את התורה, נתן לנו את התורה בצורה כזאת שהיא יכולה, שהתורה יכולה להתקיים בידינו, ושאין שום סיכוי לרע להתמודד מול התורה שקדוש ברוך הוא נתן לנו, זה עצמו מפיל את הרע. כלומר, האמונה, כן, זה נפגשת עם הרע, כן, נפלת. עכשיו, אחרי, אנחנו רגילים לומר את הדבר הזה, עיקר הבעיה ברע זה לא הנפילה החד פעמית, אלא הרהורי עבירה קשים מעבירה. אנחנו רגילים לומר, מה זה הרהורי עבירה קשים מעבירה? לא הרהור העבירה שבא לפני שאדם מתכוון לעשות עבירה. גם זה בדרשה אחרת, נסביר על הרהורי עבירה לפני שאדם עושה עבירה. אבל הרהורי עבירה קשים מעבירה זה הכוונה, אחרי שאדם עושה רע, אז הנה, הרע נוכח. עובדה, הוא השתלט עליי, והוא גם היה אפילו קצת טעים, אפילו זה, ואני עכשיו אין לי גם כלים ללכת נגדו. כלומר, הרהורי העבירה זה הנוכחות של הרע כתוצאה מזה שהרע היה אצלך, הם קשים מעצם הנפילה, כי הנפילה היא חד פעמית. הרהורי העבירה הם אלה שנותנים את התוקף לנוכחות של הרע. מה הדבר שהוא אנטיתזה להרהורי העבירה? ברכות התורה. כלומר, זה שאתה מודה לקדוש ברוך הוא, שהוא נתן לך תורה כזאת שהיא יכולה להיות אנטיתזה ללב ולנפש ולמעודיך של הרע, ולהיות לב ונפש ומעודיך של אהבת השם, זה עצמו מפיל את הרע. כלומר, זה מה שהוא אומר, שזה כוח לקיים את התורה במובן הזה שהאמונה, האמונה בזה שהקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותנו, ובגלל שהוא אוהב אותנו, הוא נתן לנו את התורה שדרך המציאות של התורה בנו, הוא יהיה נוכח בחיים שלנו, יהיה נוכח בכוחות החיים שלנו, יהיה נוכח בלב ובנפש ובמאודים שלנו, זה עצמו גורם לדבר הזה שהתורה תתקיים. כי זה הוויכוח, בסדר, זה שיש גם רע בעולם, ושזה אנחנו יודעים. אבל האם הרע יהיה לו קיום או לא, זה תלוי עד כמה אתה מאמין שיש קיום לתורה. אז אם אתה אומר ברכות התורה, אז אומר לך, מה הרע זה יגרום לדבר הזה שהקדוש ברוך הוא היה דואג לזה שהתורה תתקיים. אז אנחנו מסבירים, זה לא בצורה סגולית. זה ככה זה עובד מבחינת הכוחות, מבחינת הציורים גם בנפש. מבחינת מבחינת המהלך הנפשי של הבן אדם גם. ואם האדם לא אומר ברכות התורה, אז באמת רק חוכמה. זה בוודאי גם בחוכמת התורה יש המון אור, אבל זה החוכמה היא לא כל הזמן נמצאת, היא לא זה, זה לא התנועה. אז מה שאני אומר עכשיו, אני חושב זה קשור באמת גם לעוד איזושהי נקודה, שהיא קשורה קצת למה שדיברנו בברכת לעסוק בדברי תורה. הרב ציודה היה מדבר הרבה על המדרש הזה של מסכת נדרים, כן, על המאמר הזה של חז"ל הזה, ועיקר מה שהוא היה שם את הדגש על זה שחייבים ללמוד תורה מתוך האמונה בסגולת ישראל. מכוח אשר בחר בנו מכל העמים, אתם לא הייתם אצל הרב ציודה, לא תוכלו להרגיש את זה אף פעם. כן, כמו שמי שהיה אצל הרב ציודה. אבל שהלימוד תורה, כן, הדרך האמיתית והיסודית ביותר ללימוד תורה, רק אם זה בא מתוך אשר בחר בנו מכל העמים, ומתוך זה הוא נתן לנו לתורתו. ציודה אין ספור פעמים היה אומר את זה, כן, זה. אז אני לא יודע כמה, אז מה עומק הדברים? מה כל כך חשוב? ואם הקדוש ברוך הוא היה נותן את התורה, לא מכוח בחירת ישראל. היה נותן תורה, לא מכוח זה. בסדר, אז רוב אלה שמביאים את הדברים של הרב ציודה, מביאים את הדברים בצורה כזאת, של כאילו אומרים על הדברים האלה של הרב ציודה, את העניין הזה, שיש חשיבות ללמוד תורה מתוך מבט כללי ולא מתוך מבט פרטי. העניין הזה של הכלל מול הפרט. אני חושב שבהקשר פה לדברים שהמהר"ל מדבר עליהם, ובהקשר שאנחנו מסבירים את המהר"ל כאן, אז אני חושב שהסברת הדברים היא קשורה לדבר הזה, שכשאנחנו מדברים על ישראל ותורה, כן? מי יותר גדול? ישראל קדמו. תורה קדמה, גם זה הרב ציודה היה מביא את נתנת ואליהו. כל העולם חושבים שהתורה יותר חשובה. אני אומר שישראל יותר חשובה מזה. מה היחס בין ישראל לבין התורה? היחס בין ישראל לבין התורה זה שישראל זה הצימאון לכל חי. והתורה זה התוכן של כל חי. כלומר, יש שני צורות של חיבור לאור האלוקי. יש לזכות לקלוט חלק מן האור האלוקי, ויש שאתה רוצה לקלוט את האור האלוקי. כלומר, יש לך, יש את הכוח הזה שהוא דוחף אותך להיות צמאון, לרצות את האור האלוקי, ויש מה שאתה זוכה לאור האלוקי. זה עומק הדברים שאני חושב כאן שאומר בעצם, שאנחנו אומרים כאן ההבדל בין ישראל לבין תורה. ישראל, העניין של ישראל זה הצמאון לכלך. זה החיה הזאת, החיות הזאת, שהאדם לא מתפייס בדברים פחות מאל חי, כן, מהאור אין סוף. יש בישראל את התכונה הפנימית הזאת, שכל דבר שהוא פחות ממפגש עם אור אין סוף, לא מפייס אותם. לא מדבר אליהם. מכל דבר ודבר הם רוצים להגיע לאור האלוקי. והתורה היא חלק, זה מפגש עם האור האלוקי. זה הלבוש האלוקי בצורה של חוכמה, בצורה של תורה. זה תורה. כן, זה העניין הזה של התורה. אז אנחנו, בעצם מה שאנחנו אומרים ככה, לברך בתורה תחילה זה אומר שאתה, לפני שאתה לומד תורה, צריך להיות לך את הצימאון לתורה. כלומר, אשר בחר בנו מכל העמים ונתנו לנו אותו, מה הוא כל כך קריטי? אם אתה רק לומד את התורה בצורה כזאת שאתה נפגש עם אור אלוקי, זה יפה מאוד, זה נחמד מאוד, זה חשוב מאוד. אבל אתה יכול להגיע גם לחורבן, כי החוכמה היא תמיד מוגבלת. היכולת שלך, הכלים שלך לקלוט את האור האלוקי, הם תמיד חלקיים, הם תמיד מוגבלים. והמגבלה הזאת, שמה יכול הרע להיכנס, כי זה לא הכל. כמה שתלמד תורה, יש עוד אור אלוקי, ועוד אור אלוקי, עוד אור אלוקי. אבל הברכה בתורה תחילה, התודעה הזאת של אשר בחר בנו, כלומר, העניין הזה של הצימאון לתורה, זה אין סוף, זה תנועה. זה שמה הרע לא יכול להתאפס, כי שמה הכיוון הוא הפוך כאילו מהרע. זה לא תלוי מה במציאות, זה תלוי מה הרצון. זה כמו שדיברנו על לעסוק, שזה אולי רומז לרצון מול החוכמה, גם פה. ישראל ותורה זה הרצון מול החוכמה. הרצון הוא כיוון חיים, הוא תנועה, ולכן גם אם זה כיוון, אז זה האנטיביוטיקה לרע. זה הדבר שסותר את הרע. החוכמה היא בוודאי דוחה רע, אבל היא דוחה רע, אבל עוד יש מקום כאילו לרע להיות. זה מה שאני חושב, זה הרעיונות הבסיסיים שאני חושב שסביב מה שאומר המהר"ל, וכאן מה שבעצם אומר המהר"ל, לכן לכן זה מה שכתוב כאן. דבר זה נשאל לחכמים, לנביאים ולמלאכים ולא גילו. ושמה הפירוש? החכמים, הנביאים והמלאכים הם שלוש מדרגות מאוד עליונות של קליטה של תורה, אבל אחרי הכל זה קליטת החוכמה של התורה. אבל הם לא גילו את הדבר הזה, שזה לא תמיד מספיק החוכמה של התורה. כן? שהדבר שהוא יותר, או שהוא עמוק יותר מהחוכמה, זה הדבקות בהשם. זה הצימאון לקרל חי. זה הרצון, כל דבר ודבר, להניע אותו, כן, להוביל אותו אל הכיוון של האור האלוקי האינסופי. מה שאני מדבר עכשיו, אני רואה שאנחנו לא נספיק לקרוא את זה, אז אנחנו נתחיל לקרוא עוד מעט, אבל סתם אני חושב שזה אחד אם תזכרו את השיעור הזה, זה אחד השיעורים הכי חשובים שנתתי לכם בינתיים. כלומר, השיעור של מה שדיברנו עכשיו, זה שיעור שיש בו הרבה יסודות שמאוד חשוב שתזכרו אותם. נתחיל לקרוא קצת את הדברים פה במערל. אז אנחנו קוראים קצת את זה, מה שאנחנו עושים גם בשבוע הבא, אנחנו רק נקרא עוד 5-10 דקות קצת דברים, או רבע שעה בהקדמה, כדי שזה לא יהיה רק תורה שבעל פה, שזה גם יהיה תוך כדי קריאת המערל, אנחנו נזכיר את הרעיונות שאנחנו אמרנו, ואנחנו עוברים כבר לפרק א', כלומר אפשר להמשיך פה על המשך ההקדמה. אני קרוע, כן, אני קרוע אם להמשיך בהקדמה או... זהו, אני חושב שנעבור לפרק א', אבל עכשיו אנחנו צריכים קצת לקרוא. היום לא קראנו שום דבר, כן, היום רק דיברתי. אז נקרא עוד פעם קצת את המערל. לפיכך, אם היו מברכים על התורה, תחילה לומר, ברוך נותן לתורה, והיה אהבה אל השם יתברך ממה שנתן תורה לישראל, כי זה עניין לברכה על התורה, שהוא יתברך מבורך על זה, ואוהב השם יתברך בשביל הטוב שנתן לנו לתורה. ואז היה זו סיבה גם כן שתהיה התורה מתקיימת בישראל, שהיה השם יתברך נותן בלבם לשמור ולעשות ולקיים. אף אם היו עוברים לפעמים מצווה אחת, היו חוזרים מיד לשמור ולעשות ולקיים. וזה היה מן השם יתברך, אשר הוא סיבה לתורה, הוא גם הסיבה שלא תתבטל. דומה לזה, כאשר הגיע נזק אל הענף היוצא מן האילן, אז העיקר שממנו יצא חוזר וגודל גידולו מן השורש, אשר הוא סיבה לגידול שלו שיצא ולא שורש, אל כאילו לאילן כאן. לפיכך, אם היו מברכים בתורה תחילה, מה שהוא יתברך סיבה לתורה נתן להם התורה, והיו דבוקים בו יתברך באהבה במה שנתן תורה לישראל, מצד הצבקות הזה, השם יתברך גם כן סיבה שלא תתבטל לתורה. מפני שלא ברכו בתורה תחילה, שלא ידבקים בו יתברך באהבה, ומה שנתן תורה לא היה כאן סיבה מקיימת את התורה בישראל, ובאו לידי זה שעברו על התורה, ודבר זה גורם שעבדה הארץ. אז זה כבר דיברנו, כבר זה. עכשיו אנחנו באמרו, דבר זה נשאל. פירוש, שלוש מדרגות הם. המדרגה האחת היא מדרגת החוכמה שיש לאדם בתחתונים, מה שיכול האדם להשיג. הדבר העיקרי הוא שהחכמים תופסים את התורה לפי המבט של החוכמה שלהם. ונכון שהחוכמה של החכמים היא שהאור של התורה הוא יתלבש בחוכמה כזאת שהיא יכולה להדריך את התחתונים. וזה דבר נפלא שהאור האלוקי הוא יתלבש לא רק בצורה של מעשה מרכבה, אלא בצורה של השור, הבור, המהווה והעבר. כלומר, הלבוש הזה של התורה זה דבר מופלא, והדבר הזה נשאל החכמים, והחכמים, כשהתבוננו על ימי בית ראשון, הם אמרו, אנחנו רואים שהמדרגה הזאת של החוכמה, בגדול היה באומה הישראלית, זה לא נראה למה, שבגלל זה היה חיסרון בזה, שזה עד כדי כך גרם שהיה חורבן. והמדרגה השנייה היא מדרגת הנבואה שהיא על הנביאים שהם בני אדם שהם בעולם הזה, ובא להם רוח הקודש מהעליונים, שבעצם זה התלבשות של חוכמת התורה לא רק לאנשים שהם אנשי מעשה או אנשים שצריכים להתמודד עם התחתונים, אלא גם אנשים שהם צריכים כל הזמן להופיע אור של תורה בחיבור בין העליונים לתחתונים, זה המדרגת החוכמה של הנביאים. והמדרגה השלישית היא ההשגה שהיא בעליונים, כי המלאכים הם העליונים. כלומר, אנחנו מבינים את הדבר הזה שחוכמת התורה יש לה המון לבושים. וכשהמלאכים ביקשו, תנה אותך על השמיים, אין הכוונה שאותה תורה שקדוש ברוך הוא נותן לנו, הוא ייתן למלאכים. למלאכים הוא ייתן תורה שהיא מתאימה ל, 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 לתחום, ל, למציאות החיים של המלאכים, לעליונים. זה מה שכתוב שם בתשובה, שקדוש ברוך הוא אמר, לא, אני רוצה שאור התורה שלי, אור החוכמה שלי, הוא יתגלה לא רק, הוא לא יגאל רק את המלאכים, אלא שהוא גם יגאל את התחתונים, כן, גם את היצר, גם את הדברים האלו יגאל. בכל אופן, המחנה המשותף, כי, וזה שאמר דבר זה נשאל, כי משהו התברך סיבה לתורה, הוא יותר עליון מן מדרגת חכמים נביאים ומלאכים. מה? טוב.